שלום, שבת שלום וברך לכם, למאזינים כולם.
כבוד הרב אבישי ברושר, שמגיש כאן את התוכנית בכל שבוע, הוא הפנה את תשומת ליבנו, כי התוכנית היום 7 שנים בדיוק מלאו בפרשת שמות.
פרשת שמות, לפני 7 שנים התחלנו.
בדיוק.
אמת, והקדוש ברוך הוא סייע, שלא נדם הקול הזה במשך כל 7 שנים, והתחנה ממשיכה לפעול, והתוכנית להתקיים, ברוך השם. תודה לאל.
וגם כבר בהזדמנות הזו, גם יש להודות לעוסקים במלאכה, למשה זמיר, שיזם את העניין ופועל בעניין וכל הדברים הללו.
זו הבאה שהתכוננתי לומר, שלולא העקשנות והעקביות, ההתמדה והמסירות, של משה זמיר ויתר החברים ואתה וכולכם, שאתם עושים מלאכת קודש. אני יצא לי להיות כמה פעמים גם באולפן ולראות את המסירות ואת כל הדבקות במטרה. תבואו על הברכה, כי לולא אתם לא היה אפשר להוציא את התוכנית הזאת מהכוח אל הפועל.
והכבוד הרב, זה גם היה בסמיכות להילולה של הרב הצדיק הבלתי נשכח, הרב סלמן מוצפי, אביכם.
כן.
כמו שזה קרה גם השנה, אתמול הייתה הילולה.
אתמול הייתה הילולה, אמת, כן. זכותו תעמוד לנו.
אנחנו כמובן גם הזכרנו את זה כאן בתוכניות שלנו, כמה קהל גדול בא להילולה וכל הדברים הללו, כולם זוכרים ובוודאי מתגעגעים לדמותו הגדולה. אנחנו נפנה כבר לשאלה הראשונה, בבקשה.
שלום.
שלום, שבת שלום.
שלום לכבוד הרב. יש לי שאלה לכבוד הרב. אם אני רוכש תפילין לבן שלי 5 חודשים לפני הבר מצווה, ובינתיים הוא משתמש בתפילין של גמח עד לזמן הבר מצווה, והתפילין החדשות נשארים בארון על זמן הבר מצווה, יש בזה בעיה?
בטח, זה לא טוב. קודם כל מבחינה פיזית, תפילין חדשות שנשארות בבית, ויש תנאים של מזג אוויר, ולפעמים חום גבוה מדי, או קור, או שמש, זה יכול להזיק לתפילין, בעיקר חדשות. אבל כאשר משתמשים בהם, אז הם לא מתקלקלים. זה דבר ידוע. שנית, למה שהילד ידבש תפילין של גמח כאשר יש לו משלו? כי למדנו, כך למדנו דווקא השבוע, זוהר הקדוש כותב, שלקיים מצוות בשכר ולא בחינם. שבזה שאני משלם עבור המצווה, אני מגרש את הסתרה הרע והתומעה וכוח הרע מעל אותה מצווה. אז לכן, אלו תפילין שאתם קניתם אותם בעצמכם, ואתם משתמשים בתפילין של גמח, זה חבל. אז בהחלט שיתחיל כבר ביום ראשון, ואגב, אומר לך שכך היה מנהג בירושלים, הגאון חידם מביא אותו, וזה מובא גם בספר כתר שם טוב, לרבי שם טוב גגין, שהיו נוהגים לעשות יום שמחה ביום שהילד היה מתחיל להניח תפילין, אפילו שזה לא יום הבר מצווה שלו. אז בהחלט תעשו שמחה וחגיגה, תחלקו ממתקים, והילד התחיל להניח את התפילין החדשות, גם כדי שיתרגל עליהם, כי הרצועות חדשות, הבתים חדשים, לקבוע אותם במקום הנכון, בראש, ביד, ולעשות את הקריחות, השבעה קריחות כמו שצריך, אז מאוד מאוד חשוב שהוא יניח אותם. אחר כך לקראת הבר מצווה, זה כבר חגיגה אחרת, שהוא נכנס לעולם מצוות, יחד עם מצוות תפילין. בסדר? שיהיה במזל טוב.
תודה רבה, יישר כוח.
פתחנו את התוכנית באיזה דבר שמחה ומצווה ביחד.
ברוך השם. כן. אולי בזכותו של עוד הקדושה של ההילולה, עוד בוודאי עוד נמצאת כאן. ונפנה כעת אל אושר משה מנהריה, בבקשה.
ערב שבת שלום, כבוד הרב.
שבת שלום וברך.
רציתי לשאול, האם שק תפוח אדמה שתפרו אותו בחוט כותנה ויעדו אותו לשטיפת כלים בשבת? האם בגלל החוט שהיה חיסוס סוחט או החוט לא מעכב ואפשר להשתמש בו בשבת?
יש שרצו לומר שהחוט הזה יש בו משום סחיטה. יש שרצו לומר יותר מזה, שבתוך החתיכת יוטה הזאת יש הרי שם הדפסה או חוט תפירה נוסף חיצוני שהעבירו אותו שם, והחוט הזה הוא כן עשוי כותנה והוא כן יש בו סחיטה, אבל מי כבר מעניין אותו לסחוט את החוט הבודד הזה, החוט הכותנה הזה? וגם זה בטל, אגב, כל הסחבה עצמה, כל החתיכה עצמה, לכן אני חושב שלא צריך לחשוש עד כדי כך, ודאי שהנח להם לישראל, וכיוון שהסקיות עצמו הזה אין בו משום סחיטה, אפשר להשתמש בפיסות בד מאותם, מה שנקרא בד, שזה עשו למעשה פלסטיק טהור, להשתמש בו גם אם יש שם חוט אחד בצד שהוא תופר ומחבר, כי הוא בטל אגב כל הסחבה כולה. תבורכו.
תודה רבה, יישר כוח. כבוד הרב, שאלה שאני מגיעה לכאן לאולפן לגבי בקבוק חימום לצורכי בריאות, האם מותר להניח אותו על הפלטה בשבת?
להניח בקבוק על הפלטה בשבת. קודם כל לגבי שימוש בבקבוק הזה בשבת. אז זה שרצו לחלק בין בריא לבין חולה, שאם עושה כן משום בריאות, משום מקור, מותר. אבל אם עושה כן בשביל רפואה, ששם אותו על איבר מסוים, ששם כואב לו, יש שרצו לאסור משום עושה רפואה בשבת. אבל פשט המנהג בישראל, זה לא מהיום, אנחנו רואים את זה בפוסקים כבר ב-200-300 שנים האחרונות. זה היה פעם מגומי עשוי, היה עשוי מכל מיני, ויש בקבוק ממש זכוכית עטופה ומוגנת, שהיו משתמשים בה כדי לחמם את הגוף בשבתות, אז למעשה יהיה מותר להשתמש בזה. השאלה כעת אם נחמם אותו על הפלטה. חמם אותו על הפלטה זה שרצו לומר שיש בעיה של מטמין, של התמנה. אז אם זה עשוי מבקבוק, וזה בקבוק זכוכית, וזה האמת שזה הגיע לפחות מיד צולדת בו, כלומר למטה מ-45 מעלות, ועל ידי החימום, אז יש כאן לא דין של התמנה, אלא דין של מבשל, שהוא מעלה את הטמפרטורה של המים שבתוך הבקבוק, אז בהחלט אסור וצריך להימנע מזה. אמנם בלח שמבושל, אז יש מי שרוצה לומר מחלוקת. יש פוסקים שאומרים שאין בישול אחר בישול בלח, כך דעת הרמב״ם גם, אבל בכל זאת נפסקה הלכה שלדעת מרן זה כן יש בישול, בנוסף לזה, במים יש הרבה שאומרים שזה לא נאמר במים, שנאמר רק בתבשיל שיש שינוי מהותי בנוזל עצמו ורואים שזה מבושל כבר, זה מרק או רוטב, אבל מה שאין כן במים שלא ניכר בהם שום דבר, כמו שלי היו לפני הבישול כך היו אחר הבישול, אז לא נשתנה בהם שום שינוי, ויהיה אסור לחמם את המים האלה בשבת. אז לכן צריך להיזהר לא לעשות כן, אלא אם כן זה הגיע לחום של 50 מעלות, ירד ל-50, והוא רוצה שיהיה יותר גבוה, הוא שם אותם על הפלטה כדי שיגיעו ל-70 או ל-80, אז בזה יש עדיין היתר. כך דעת הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, שבמים חימומם בשבת מאחרי 50 מעלות עד נקודת הרתיחה, שזה כמעט 90 או 86, תלוי במקומות, תלוי גם בסוג המים. אז זה עדיין מותר, אבל מתחת ל-45 מעלות, שזה לא יהיה צולדת בו, וזה יעבור את יהיה צולדת בו, או לא, לחילופין, מתחת לנקודת הרתיחה, וזה יעבור את נקודת הרתיחה, זה לכול העלמה נקרא בישול, ולכן צריך להיזהר בזה בשבת. לכתחילה לא לעשות כן.
כבוד הרב, כן. אם מדובר על כך שזה, שמים את זה על המיחם, וגם כנראה מדובר על גומי.
השאלה, כן. אלא לאיזה חום זה יגיע, המים בפנים לאן, לאיזה חום יגיע. אם המים יכולים להגיע, כי כל מים יש לו דרגת חום שונה, או האפקט שלו שונה לגמרי. אם זה יכול להגיע ל-45 מעלות, אז נמצא מבשל בשבת, זה אסור. אבל אם זה לא יגיע ל-45 מעלות, אז יש יותר. אז יש יותר. בכל אופן, אם הוא רוצה רק לשמור על החום שלו, כגון שזה היה החום, והוא רוצה לשמור על החום שלו, מותר.
ישר כוח בברכת אסירות המחלה מקרבך.
אמן.
אנחנו נפנה כעת למשה מהרצליה, בבקשה.
שבת שלום, כבוד הרב.
שבת שלום ומבורך.
כבוד הרב, אני רציתי לדעת ככה, שבשכונה פתחו מסיעה חדשה, של כל מיני אוגיות, בורקסים וחמים, והכל בהכשר הרב לנדו בני ברק,
כן.
לנדה, ובינתיים לא קיבלו תעודה, הם צריכים לקבל תעודה, זה אפשרי שאפשר לאכול בינתיים, משם לקנות?
הטוב ביותר שתצלצל ללשכה של הרב לנדו, או לוועדת כשרות שלו, או למישהו מהדוברות שם, ותברר האם אפשר, ניתן לאכול או לא ניתן לאכול. יכול להיות שזה בעיות טכניות עד שהתעודה הגיעה, אבל לומר לך כך בעל פה, על סמך השמועה בלבד, אני לא יכול. אז כדאי שתברר אצל בעל דבר עצמו, זה הטוב ביותר. תברכו ותצליחו.
תודה רבה, יישר כוח. נחזור על מספר הטלפון 02-530-2685, קידומת 02-530-2685. מקבלים שבת, שאלות עם הגאון הרב בן ציון מוצפי שליטה, ראש מוסדות בני ציון. כעת אל דקל מביתר, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה, שבת שלום.
יישר כוח על התוכנית, תודה על הרב. וכמובן 7 שנים אנחנו נהנים מההלכות של הרב. יישר כוח, תזכו למצרים יעזור על הרב. כבר שאלה כזאת לגבי גרמה בשבת, כן? היונקרס, כן? שם היונקרס בבית, עסקה לבית שעובדת על גז, ומה שקורה זה שבארתי גם אצל הטכנאי וגם בחברה, זה עובד על תרמוסטט עסקה. זאת אומרת, כשאני חוזר מבית כנסת או ילדים פותחים את הדלת של הבית ונכנסים, זה עלול לפעיל בחזרת היונקרס, כי הוא פעם מפסיק. כשהוא נכנס קור לבית דרך חלון או דרך דלת, וגרמה גורם לו להפעיל את התרמוסטט בשבת.
אני רוצה להבין רק, זה רדיאטור או מה זה?
כמו לא יונקרס, זה הסקה שעובדת על גז.
כן, רדיאטורים, כן,
הבנתי. כן, הסקה פשוט מרכזית לכל החדרים.
מכיר, כן.
בדיוק. אז האם כבוד הרב, כשאני פותח את הדלת, זה גרמה, זאת אומרת, לא בטוח שבאמת הוא יפעל, רק אם הטמפטורה תרד מתחת, נגיד, למסך מסוים, זה 20-19 מעלות, כל יונקרס והמד שלו, רק אז זה יפעל. אותו דבר גם בחלון, פותחים את החלון לעברור, בסדר, זה רק אם זה הגיע למעלה מסוימת פחות, רק אז היונקרס יפעל. א', האם יש בזה גרמה מותר בשבת או לא, וכן אותו שואל לגבי גרמה לגבי נרות שבת. האם כשאני ממלא את השמן בשבת יש לי מים, כן? אני שם מים מתחת לשמן שיגביה לי יותר את הנר, האם יש בזה גרם כיבוי או לא?
אז קודם כל, השאלה שלך מתייחסת למעשה גם לגבי מזגנים שיש היום בבתים. ברוב הבתים בישראל יש להם מזגנים, והמזגנים עובדים על תרמוסטט, אם בקיץ, אם בחורף, כשזה מגיע לדרגת טמפרטורה, יש לו חיישן, שהוא מגיע לדרגת טמפרטורה מסוימת, הוא מפעיל את המזגן שלו, אז הוא לא מפעיל, וכנ"ל יש השפעה בפתיחת החלונות, פתיחת הדלתות. יש שאלה מאוד דומה בפוסקים של הדור האחרון ודור שלפנינו, לגבי מי שיש לו צמחים בבית, או לגבי חממות שמגדלים צמחים. והצמחים הללו ידוע שהשמש, האוויר, גורמים להם כן לצמוח, והם צריכים את השמש והם צריכים את האור. האם מותר בשבת לפתוח את החלונות? הגאון רבי צבי פסח פרנק דן בזה באורך בשוט הר צבי שלו, והמסקנה היא כאשר הוא מתכוון בשביל כך, שזגון זו חממה וזו גינה מסוימת שהיא סגורה, והיא אטומה עם כל מיני יריעות מסוימות, וצריכים לפתוח לה את החלונות כדי שהאוויר ייכנס או האור ייכנס, אז זה ודאי אסור, כי זה נקרא זורע בשבת. כי זה שאני גורם לאילן או לצמח לצמוח יותר ולפרוח בשבת, יש בזה משום זורע, זה איסור דאורייתא. אבל כאשר הוא לא מתכוון לשם כך, כגון שיש לו בתוך הבית עציץ כזה, או שיש לו בתוך הבית איזה צמח, והוא רוצה אוויר, הוא פותח את החלון כדי שייכנס אוויר צח, או כדי שייכנס אור השמש, ואין כוונתו בשביל הצמח. ובינתיים הצמח הזה צומח, שזה כאן עוד יותר חמור, זה כבר איסור זורע דאורייתא. אבל כיוון שלא מתכוון לשם כך, התירו. לכן גם כאן, במקרה הזה דנן שאתה דן בו, לגבי מזגן, לגבי יונקרס, לגבי כל שאר הדברים שכאשר יש להם חיישנים, למעשה גם במקרר, אני לא מדבר כעת על המקררים של היום, שיש להם בעיות אחרות, של המתחיסים ועוד, זה צריך בהחלט לברר מה קורה עם פיקוד שבת, ואם לא תמיד פיקוד שבת זה עוזר, גם זה צריך ברירה כשאדם הולך לרכוש מקרר, מקררים חדשים של היום, שהם כולם מורכבים ממחשבים שונים, ויש להם כל מיני חיישנים, אז צריך לדעת מה צריך לנטרל לפני שבת. אבל אני מדבר במקרים הפשוטים של פעם, שכאשר אני פותח וסוגר אותו, תמיד היו פותחים אותו כאשר הוא עובד. למה? היו נמנעים לפתוח כאשר אינו עובד, כי כאשר אינו עובד, ייתכן שאתה תגרום שייכנס אוויר חם לתוך המקרר, ואז הוא יתחיל לעבוד, ונמצא שאתה גרמת לו, אם כי זה דבר שאין מתכוון, וזה גם גרמה בלבד, יש צד להקל, אבל בכל זאת מדרבנן גם כן החמירו בזה. מי שיכול להחמיר, עדיף. עכשיו, מה שאין כן כאן, בלגבי עסקה מרכזית, לגבי יונקרס, כיוון שאדם נכנס ויוצא כדרכו, כך כותב גם הציץ של העזר, הרבי העומר ועוד, שהוא נכנס ויוצא לתוך הבית, כדרכו פותח פתחים ונכנס, אין כוונתו לאוורר או שיכנס אוויר קר כדי שהמזגן יפעל. לא, הוא כוונתו לצאת, הוא כוונתו לשאוף אוויר צח, ובגלל זה נכנס אוויר קר והמזגן התחיל לעבוד, אין בזה איסור, ולכן אין מקום לחשוש בדבר הזה כלל. תבורכו.
תודה רבה, יישר כוח. כעת אל יוסף חיים מקריית שמונה, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
אני רציתי לשאול שבן אדם בהזכרה או בברית מילה, אז קובעים, אז יש כאלו שאומרים שבן אדם שקבע סעודה, הוא גם חייב בברכת מזון.
כן.
והוא גם חייב בברכת מזון, והרי בן אדם, אבל הוא אכל מזונות, האם זה, הוא צריך לברך רגיל על המחיה או גם ברכת מזון?
יפה.
או רק ברכת מזון?
בוא אני אסביר לך ידידי הצעיר. על לחם, כל דבר שברכתו מוציא לחם מן הארץ, קרי לחם, שעשוי מחמשת מיני דגן, מברכים עליו, נוטלים עליו ידיים, מברכים המוציא, ואם אכלת כזית, שזה 27 גרם, אתה צריך לברך ברכת המזון. מה שאין כן בעוגות, העוגות השונות שיש היום, ומה נקרא גדר של עוגה, אז זה פת הבא בכסנין, מרן השולחן ערוך הביא שלושת הדעות של רמב״ם, רב היי גאון ורבנו חננאל, שהם כל דבר הקוסס הוא יבש, כמו ביסקוויטים, קרקרים למיניהם, אף על פיש או מצות למיניהם, זה ברכתו מזונות. שתיים, כל שהעיסה עצמה מתוקה או מלוחה, או יש בה תבלין וטעם התבלין ניכר בעיסה, זה הופך אותו לברכתו מזונות. שלוש, כל שזו עיסה ממולאת בדברים מתוקים, לא לחם ממולא בשר. לחם ממולא בשר זה עדיין ברכתו המוציא. לחם ממולא גבינה, אני מדגיש לחם, ברכתו המוציא. אבל דבר של מיני מתיקה כגון שקדים אגוזים, כך מרן כתב בפירוש, או סוכר וכל מיני דברים, או דבש ודברים כאלה, זה משנה. אפילו שהעיסה של לחם גמורה, ברגע שמילאתי את העיסה במאפה של התנור, לא כעת עשיתי לי סנדוויץ' ומרחתי ועשיתי מילוי כרגע אחרי האפייה, לא, אלא כשהכנסתי אותו לתוך התנור, הכנסתי אותו עם מיני המתיקה אלה או מיני האגוזים והשקדים, זה הופך לזה ברכה בורא מיני מזונות. עד מתי? עד שיוכל כאבדרהם, שזה הרמב״ם כך כתב, 72 דרהם, 216 גרם של לחם או של המאפה הזה, שזה מעשה ברכתו מזונות, אם הוא מתכוון לאכול כמות של 217 גרם או 16 גרם, הוא צריך ליטול ידיים עם נטילת ידיים כדין לחם גמור, שזה אומר המוציא לחם מן הארץ ואחרה מים אחרונים עם ברכת המזון, ואז היא יקרא קביעות סעודה. יש מי שרצה לומר שבשבת אפילו על מזונות פחות מזה נקרא קביעות סעודה, להלכה לא עושים כן, בפרט שיש בזה מחלוקת וספק ברכות להקל. יוצא לסיכום, מתי מברכים על עוגות ברכת המזון והמוציא לחם מן הארץ? אם אתה מתכוון לאכול 216 גרם, שאגב זה לא הרבה, ורוצה לאכול כמות כזאת, אז צריך ליטול ידיים. אבל בוואפלים או בעוגיות ממולאות, הדין משתנה, כי אנחנו לא מחשיבים, לא מצרפים את המילוי לתוך המשקל שדיברנו, אלא אנחנו מדברים רק על הבצק נטו, שהוא צריך להיות 216 גרם, אז הווה ברכת המזון. עוד הסתייגות אחת, הערה נוספת, כל זה מדובר במיני מאפה, אבל במיני בישול או טיגון, כגון מה שיש כאלה שעושים סמבוסק, מתגנים בתוך המחבת, או זנגולה, או יש כאלה שעושים קוגל, וכל מיני יטריות שהם עוברים בישול, וזה לא אפייה בתנור, ואף על פי שכן מכניסים אותם לתנור, אבל עיקרו בישול, לא מברך עליו לעולם ברכת המזון, כי אין דרך קבועה צעודה על זה, כי זה נקרא מין תבשיל, מין מאכל, גם אם יאכל לא 216 אלא 2016 גרם, עדיין ברכתו מזונות ועל המחיה. תודה רבה.
תודה רבה, יישר כוח. כעת אל דניאל מבני ברק, בבקשה.
שבת
שלום וברך, ותחיינה את הילדים. היום זו תוכנית ברוך השם עם צעירים, נהיינו צעירים בעוד 7 שנים.
ברוך השם.
שבוע הבא יש הזכרה לסבא שלי, ואני רוצה לשאול את הרב, מתי אבא שלי צריך לצום? באיזה יום? שישי או חמישי?
זה באיזה יום הלאה הזכרה?
יום שישי.
שישי עצמו, יפה. האמת שעדיף שיצום באותו יום עצמו, שזה יום השישי. אלא מה? יש כאן כמה דעות בפוסקים, כיוון שהוא נכנס לתוך שבת. אם זה היה חל בשבת, אז בלאו הכי מקדימים, אז למה להקדים ליום שישי? נקדים אותו ליום חמישי. אבל כאן שזה חל ביום שישי עצמו, שזה היום שלו, לכן עדיף שיצום באותו יום עצמו. ומה יעשה עם התענית שלא ייכנס לשבת בתענית? יש שתי שיטות. או אם יש מקום שמתפללים מן ערבית קצת מוקדם, ואפילו בשקיעה עצמה, יתפלל באותו מניין, יסיים את התפילה ויבוא מהר לביתו ויעשה קידוש. כשאין מניין כזה, או כשהוא לא רוצה להסתבך, אז בהחלט בקבלת תענית, שהוא עושה ביום חמישי, הרי הוא צריך במנחה שיום קודם לומר קבלת תענית, כיוון שזו נקראת תענית יחיד. אז יאמר, הריני לפניך, בלי נדר למחר בתענית מעלות השחר ועד שקיעת החמה. יאמר בפיו עד שקיעת החמה ולא עד צאת הכוכבים. ועד שקיעת החמה, ואז עם שקיעת החמה הוא ידע מתי השקיעה יסתכל בדיוק בשעון מדויק. בשקיעה הוא יוצא מבית הכנסת אחרי תפילת מנחה קודם שיגיד קבלת שבת. ייקח בכיסו איזה תמרה או איזה משמש יבש או איזה עוגיה או כוס מים. ישבור את הצום כדי לא להיכנס לשבת בתענית. וזו השיטה היותר בטוחה, כך יעשה ויחזור לבית הכנסת ויאמר קבלת שבת עם הקהל, ויתפלל תפילת ערבית וילך לביתו לשלום. אז זו הדרך הטובה ביותר שכך יעשה. והשם יהיה בעזרכם ובעזר עם ישראל. שם. ברוך תהיה, תגדל התורה, לחופה ומצוות ומעשים טובים.
יישר כוח, וכעת אנחנו פונים אל עטרת מצפת, בבקשה.
שלום.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום. אני רציתי לשאול, אמא שלי עפתה עוגה חלבית בתנור, ואני אחר כך הכנסתי לחם שאני עשיתי. עכשיו אני יודעת שהלחם הוא יהיה חלבי.
רגע, לאט לאט. הכנסת את הלחם לתוך אותה תבנית?
לא, עוד תבנית אחרת.
תבנית אחרת, אוקיי.
ואני הייתי באותו זמן בשרית, אני אכלתי לאכול את זה גם שאני בשרית, או שהייתי צריכה לחכות 6 שעות?
הלחם לא בטוח שהוא הפך להיות חלבי. לאשכנזים ודאי שצריך לחכות לכתחילה 24 שעות, אבל לספרדים, דעת מרן הבית יוסף, שאפשר גם בלי לחכות 24 שעות. ולכן, אם התנור היה פחות או יותר נקי, כלומר, לא היו פירורים של המאכל החלבי בתוך, בחלל התנור או בקרקעית התנור. ובנוסף, התנור היה עובד, הוא התחמם, ואחרי שהוציאו ממנו את התבשיל החלבי, אז הוא היה חם בחום שהיה צולדת בו. כלומר, ייתכן מאוד שנשרף כל מה שבלע, את העדים החלבים שנבלעו בתוכו נשרפו, ואז התנור הופך להיות חזרה כאילו פרווה. והלחם שהכנסת, כיוון שהכנסת לחם לתוך תבנית נפרדת, אחרת לגמרי, אז הלחם הזה בהחלט, מעיקר ההלכה, מותר לאכול אותו גם בארוחה בשרית. הוא לא נקרא חלבי, ואין צורך להמתין, ואין צורך כלום. תבורכו.
יישר כוח. כעת ברשות הרב אנחנו יוצאים להפסקה של פרסומות ותשדירים.
טהרה טהרת המשפחה מסובה בידי האימא היהודיה.
התרומה לארגון טהרת הבית בימי השובבים כתשובת המשקל מסורה בידכם.
כי אם אין לנו טהרה, אין יהדות.
תרומה אחת שלכם בסך 250 שקלים כמניין נר, תמשיך להדליק את אור הטהרה במקוואות בארץ ישראל. טהרת הבית, בנשיאות הרב בן ציון מוצפי. תורמים, מנציחים ובונים מקוואות. 02-80-80-88. נתח טוב למהדרין בחסות. לבקשת הציבור, לאור המצב הכלכלי במשק, מחירה שבועית מיוחדת לקבוצות במחירים מסובסדים.
בדת בני ציון, כדי שכל יהודי ויהודי בעולם, לכל עדה וקהילה, יוכל לאכול בעיניים עצומות ובלב שקט ורגוע את המוצרים שאנחנו מספקים לציבור.
מחירה שבועית מיוחדת לקבוצות במחירים מסובסדים, בפנייה לטלפון 02-58-38-999. נתח טוב למהדרין בחשוד במחירה ישירה ומסובסדת 02-58-38-999.
חזרנו לתוכנית מקבלים שבת עם הגאון הרב בן ציון מוצפי שליט הראש מוסדות בני ציון. כעת נפנה אל אבנר מנהריה, בבקשה. אבנר, בבקשה.
כן,
ערב שבת שלום כבוד הרב.
שבת שלום וברך, כן.
שואל של אני כהן ונותנים לי שמן שריפה. כן. האם כדאי לקבל או אם בכלל להשתמש בזה או למה להשתמש בזה?
אם לא נתנו לך אני הייתי מציע לא לקחת.
ומה שכבר לקחתי?
אם כבר לקחת, תשתמש בו להדלקת, להשתמש בו לבערה.
על הדלקות שבת או... או אם נגיד אני רוצה להדליק נר לצדיק או משהו.
יש מי שמתיר, לכתחילה לא הייתי מציע.
רק שבת?
לא הייתי מציע, אפשר גם לתאורה, לכהן, סתם אור, אבל...
אבל עדיף רק לשבת?
עדיף רק לנרות שבת, כן.
תודה כבוד הרב. אם אפשר כבוד הרב, הבן שלי נולד לפני 14 שנה ביום פטירתו של מור אביך.
כן.
הייתי ראש שנה הבא בעזרת יום צריכת לישיבה, בכל הרב נלך אותו.
ניתן אותו
לחן וחשד. בתורה, נוות אותו הקדוש ברוך הוא לישיבה קדושה.
ניתן אותו לחן וחשד, שימצא ישיבה טובה, עם מורים טובים, חברים נפלאים, במסגרת מוצלחת, ושלאורך ימים ושנים יושב וילמד תורה בחשק ובהתמדה, ואהבת תורה רבה תהיה בליבו.
תודה רבה, יישר כוח.
כן.
כפי שהרב אמר, התוכנית הזו בבחינה של הילדים.
כן, השבוע הזה ותחיינה את הילדים.
בהחלט. אז גם השאלה הבאה, נער מאיר מקריית שמונה, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום ידידי.
כבוד הרב, יש לי שאלה, בדין קריאת שמע. אדם בתפילה קרא קריאת שמע ולא כיוון את הכוונות שלך הזאת, השם אחד
וכל... כן.
האם צריך לסיים את כל הפרשה ואז לחזור, או צריך להפסיק באמצע ולחזור מתחילת קריאת שמע?
יפה, יפה. הגמרא מתייחסת לשאלה שלך לגבי מי שלא כיוון בפסוק ראשון, לא יצא ידי חובת קריאת שמע. מה הכוונה שצריך לכוון בפסוק ראשון? שהוא אחד בשבעה רקעים הוא בארץ, הוא ארבע רוחות העולם. כך אומרת הגמרא, זה המינימום שצריך, ולמעשה הגמרא אפילו אומרת שזה המקסימום. תולה צריכת, ככה אמר. כיוון שהמלכת אותו על שבעה רקעים ועל הארץ ועל ארבע רוחות העולם, אתה לא צריך יותר מזה. אלה הם דברי הגמרא במסכת ברכות. עכשיו, מה קרה עם אדם שלא עשה כן? כן, נטרד בדיוק באותה שעה מישהו הרעיש, או שבא לו איזו מחשבה מבחוץ, והמשיך לקרוא. הגמרא אומרת שהוא צריך לחזור. מחן עלי בקור מזר, השם אומר, צריך להקוץ אותו באיזה מקל. למה הוא רדום? מה אתה באמצע? אתה נמצא בתפילה, כיפונו של עולם, אתה מייחד שמו של הקדוש ברוך הוא. מה אתה עושה ברגע הזה? אגב, הזוהר הקדוש שואל, אתמול למדנו את זה, למה אומרים שמע ישראל? הרי לכאורה מי אמר את זה? בניו של יעקב אבינו, אמרו ליעקב אבינו, שמע ישראל, אתה ישראל אבינו, השם אלוקנו, כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד. כי הוא חשד שאולי חס בשלום הם חושבים איזו מחשבה אחרת, כי הוא בא לגלות להם את הקץ והשכינה הסתלקה, הוא לא ידע למה השכינה מסתלקת. אז מיד ענו לו כך, אז למה אנחנו אומרים שמע ישראל? אז הוא אומר פירוש נחמד מאוד, נפלי פלא פלאים. הוא אומר דמותו של יעקב אבינו חקוקה בכיסא הכבוד, ולמה? בגלל שמע ישראל. כשאנחנו אומרים שמע ישראל, הוא מיד עולה אצל הקדוש ברוך הוא ושם לו כתר בראש, ואומר לו, הנה, הבן שלך מוישי, יוסף חיים, אברהמי, יצחק, אביעד, אלה אמרו שמע ישראל עכשיו. אז הנה, קח לך את הכתר הזה. אז אנחנו אומרים, שמע ישראל, כך אומר רבי שמעון, שמע ישראל, שמע אתה יעקב אבינו ששמך ישראל, תשמע, אני כעת עושה ייחוד, תיקח את הפסוק שלי ותעלה אותו למעלה. אז שמע ישראל שחוזר, זה עוד פירוש, לא שזה הפירוש הפשטי, הפירוש הפשטי זה אנחנו עם ישראל, צריכים להבין, שמע, הבן ישראל, השם שהוא אלוקנו, השם הוא אחד. אבל יש פירוש נוסף, 70 פנים לתורה, שמע ישראל אנחנו אומרים ליעקב אבינו, השם אלוקנו, השם אחד. עכשיו, מה נמצא עכשיו, מה אנחנו עושים לשאלה שלך? באמת, כך כתבו הפוסקים, וכל האחרונים כך הביאו, שצריך לגמור עד וכתבתם, אם נודע לו, הוא הרגיש, התעורר, שהגיע לבאהבת למשל, שלא כיוונתי באחד, ימשיך לקרוא, עד ובשעריך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, ויחזור ויאמר פסוק ראשון. מדוע? כיוון שאסור לומר שמע ישראל פעמיים, והמשנה מפורשת אומר שמה, שמה, משתקין אותו. משתקין אותו, גוערים פה, ולא תשתוק. למה? שלא יבואו להגיד שתי רשויות יש בשמיים, חס ושלום. חלילה וחס, שתי אלקות, חלילה וחס. אז לכן הוא יגמור את הפרשה, ואחרי גמירת הפרשה יחזור לראש הפרשה, והפעם יכוון בה כהוגן. תודה רבה, ותבורך ותצליח.
אני עם חבר של יוסף חיים, הכיתה.
או, שתצליחו כולכם.
תודה רבה, יישר כוח. כעת אל, אנחנו רוצים לפנות אל לאה מגבעתיים, בבקשה. לאה, בבקשה.
שלום, זה אורי, זה בעלה.
שלום, אורי.
שלום, כבוד הרב. יישר כוח גדול מאוד, כבוד הרב. אנחנו שומעים אותך כל שבוע, שבריא, השם יברך אותך.
אמן וגם אתכם.
תודה רבה. הלכנו מבית כנסת רבי מאיר בעל הנס בגבעתיים. עשינו מעקה בעזרת נשים, היה לנו מעקה כזה סורגים, וכולם היו רואים למעלה, ועשינו מעקה. יש להם טענה, יש כמה נשים שיש להם טענה שהמעקה הוא טיפה, הוא גבוה מדי, והם לא יכולים לראות את ספר תורה.
ממה עשוי? לא הבנתי, המעקה ממה עשוי?
המעקה עשוי מעץ וזכוכית. עכשיו, בזכוכית עצמה יש חלונות כמו עננים כאלה, שרואים דרכם את ההיכל. יש לו לצערנו הרב שיש נשים שם שבאות לא צנוע ולא הייתה ברירה, חייבים לעשות שם משהו לסתום את הפריצה הזאת, כמו שאומרים. מה כבוד הרב, יש לי איתם בעיה עם זה?
לא, תאמר להם לאותם נשים שבזכות זה שהם יהיו בעד חומת הצניעות והקשרות בתוך בית הכנסת, כי הידוע שהשכינה, מקומה הזה בבית הכנסת, וזה נקרא לנו מקדש מעט, וחלק מהמקדש זה שיש עזרת נשים נפרדת. ולכן, נכון שהן לא רואות, אבל עצם זה שהן רואות מרחוק או שומעות את כל הספר תורה, זה בשבילה מעלה גדולה, ויש נשים אחרות שכן רואות, רק הן לא יכולות לראות. הן יכולות אולי לעמוד על איזה רפרף ולהציץ, אולי אפשר למצוא איזה פתרון, לתת להם שם איזה רפרפים נמוכים, לאלה נשים שהן לא מגיעות לאותו גובה, שהם ישתמשו באותו שרפרף כדי לראות את הספר תורה כשהם רוצות. אבל ללכת ולשנות כעת ולהנמיך את המחיצה, וזה יגרום שאחר כך גברים יסתכלו על נשים, זה בוודאי דבר לא נכון ולא טוב לעשות. אז תסבירו להם קודם כל במענה רך ובלשון צחה שכדאי להם לתת, לשתף פעולה ולתת כתף לחיזוק גדרי הצניעות, שזה זכות גדולה מאוד, ואין ספק שהספר תורה יגן עליהם בזה. ואם זה לא ישכנע אותם, אז הייתי מציע לעשות איזה שרפרפים קטנים מהעץ לאותם נשים, כדי שהם יוכלו לעמוד עליהם. תבורכו.
תודה רבה, יישר כוח, חנה מירושלים, בבקשה.
שלום הרב.
שלום, שבת שלום.
יישר כוח לרב. רציתי לשאול, במשפחה שההורים נפטרו ויש חצי ילדים שומרי תורה מצוות, חצי לא שומרים, לא חצי בדיוק, הכוונה חלק וחלק, אז יש בעיה להורים, ההורים סובלים מזה בעולם הבא? שהילדים לא שומרים, שבת לא שומרים?
לא בכל מקרה, בוודאי שצריך זכות שהילדים יהיו צדיקים ושומרי מצוות, זה אין ספק. אבל השאלה אם הם נענשים או לא נענשים, אנחנו לא יכולים לדעת, אבל אנחנו יכולים לדעת מה כתוב כן בספרים. הרב ראשית חוכמה מביא מדרש שכותב שבמידה וההורים לא חינכו נכון, או לא חינכו מספיק, אז באמת יש להם בעיה שם. אבל כאשר ההורים חינכו, ולא עלתה בידם, מה יעשו? מה יעשה אברהם אבינו שחינך את ישמעאל? אבל קרה מה שקרה. אותו הדבר יצחק אבינו שחינך את עשיו, וקרה מה שקרה. דוד המלך חינך את אדוניה ואת אבשלום, ועשו מה שעשו. אז מה יעשו? היו הרבה מגדולי ישראל באורך ההיסטוריה שהיו להם בנים שהם חוחים וקוצים. אז מה לעשות? אבל מדובר שהוא עשה את ההשתדלות. אם הוא לא עשה את ההשתדלות, יש לו בעיה. אבל כשההורים עשו את ההשתדלות, אז נראה מכל מה שכתבו רבותינו, שמצבם שם הוא טוב, רק צריך כמובן להתפלל על אותם ילדים שישובו בתשובה, ועם הזמן בעזרת השם, השם איתם בליבם, אהבתו ואירתו, שיתחילו לשמור שבת.
תודה רבה. נפנה כעת אל אברהם ממרכז הארץ, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
יישר כוח גדול, הרב מאיר עיני ישראל בתורה הקדושה, ימים אני מלך תוסי, שנות אף כמו בכל דור ודור. הרב, עדיתי לשאול התייחסות של הרב בעניין של השובבים היום. אני אשאל את השאלה ואני ארד, כי הייתי מעוניין לשמוע את זה דרך הרדיו.
כן.
אז העניין הוא כזה, היום יש ברוך השם הרבה בעלי תשובה בכל הארץ. אני מבין שבעל תשובה בתחילת דרכו צריך לבנות את עצמו מבחינה רוחנית, קרי שלוש תפילות ביום במניין וקביעת עתים לתורה, ולהתחיל להיבנות מבחינה רוחנית וכו'. אבל בעל תשובה אחרי 5, 6, 7 שנים, 10 שנים, שכבר ברוך השם נכנס למסלול של יהודי שומר תורה ומצוות, ובכל זאת מאחורה יש כאלה אבונות של, כן, שמי השובים הם התיקון שלהם. האם מה שעושים היום בארץ, עושים תענית אחת ועוד הפדיעה של פי ג' לתעניות בכסף, או כל מיני תיקונים שעושים היום בכל מיני מרכזים בארץ, האם זה נכון להצטרף לזה? והייתי רוצה לשמוע את התייחסות של הרב בעניין הזה, ובאמת איך אפשר לעזור לתקן את כל הדברים האלה כדי לא לעלות עם בושה לעולם הבא. חד שלום. תודה כבוד הרב.
תודה לך. תראה, בסייעתא דשמיא כתבתי על זה תשובה בספר הראשון שהוצאתי לאור במבשרת ציון. שם יש תשובה די ארוכה ומנומקת, נביאה באופן מגוון את כל הדעות שיש בה, כי יש מחלוקת, יש שתי מחנות מחכמי ישראל עוד לפני 500 ו-600 שנה, האם נכון לצום או נכון שלא לצום. בפרט מי שלומד תורה, אז האם הרי לימוד התורה הוא מחפר, כאן נזכר בגמרא בדברי רבי יוחנן, זאת התורה לעולה למנהר, לחטאת, לאשם ולשלמים. אבל יש קבוצה של פוסקים לא מבוטלת, בעיקר מחכמי הקבלה כמו הרמק ורבנו הארי עליו השלום, וגם ראשית חוכמה, שסוברים שאם הוא יודע שיש לו חטאים כמו שציינת, עליו כן לצום ועליו כן לחפר ולהשתדל לעשות מה שיעשה. למה? כיוון שהגמרא בפירוש אומרת ביומה, כאן אין ויכוח ועל זה אין ויכוח, שאם אדם חטא בחטא שיש בו קרת או מיטת בדין, לא עלינו אבון כזה, אז גם יום הכיפורים לא מחפר לגמרי, אלא רק על תנאי. תשובה ביום הכיפורים תולים, ולא עלינו, לא עלינו, איסורים ממרקים. אז מה עושה כעת, רבנו הרי אומר, מה עושה כעת הצום? הצום הזה שהוא יצום, כיוון שהוא מדכא את גופו, הוא מענה אותו, זה לא בשביל עונש, אלא בשביל למנוע ממנו איסורים, זה של הכנעה. מירוק אבונות. ועל ידי זה לא יצטרך לסבול איסורים, או כדברי רבנו ארי בשאר הכוונות, שלא יצטרך להיכנס לגיהנם. כי גם זה שעשה עוונות, והוא חזר בתשובה מניעת צדיק גמור, עדיין צפוי לו מי יודע מה צפוי לו שם. כדי שינצל מאותו עונש, אז באמת יש לו מקום לצום. עכשיו שאלת אותי האם להצטרף או לא להצטרף, זה מאוד קשה, שאלה מאוד קשה לענות, כי היום הרבה דברים נהופכים להיות המוניים, ואז אנחנו לא יודעים אם מאבדים את האפקט שלהם, ויש לנו את דברי הרם חצית השקט בהלכות שבת. הוא כותב, למה כל המוסיף גורע? הוא אומר, כל דבר שנעשה, כל מצווה שנעשית בצמצום, בצניעות, בקיצוב, במידה מסוימת, אז היא, יש לה אפקט חריף וחזק, יש לה השפעה טובה ופעולתה טובה. אבל ברגע שמרבים בה, היא מתקלקלת. למשל נרות שבת, אז יש מצווה להדליק שתי נרות, אומר המחצית השקל, אם הוא מוסיף בנרות סתם, אז הוא מאבד את הטעם של הנרות, והם מאבדים את הערך של ההדלקה. יש, לפי הקבלה, כמו שכתב רבי אליהו מני, נוהגים להדליק 7 נרות ב7 נרות בערב שבת, כנגד 7 עולים שיש לספר תורה. זה כן, אבל אם הוא רוצה להדליק יותר מהשבע כבר, אומר הצית השקל, זה לא טוב. אותו דבר גם בכל דבר שבעולם. ברגע שאנחנו עושים את זה המוני, וזה הפך להיות מכני, אז האדם הופך להיות מספר, קודים, וזה לא זה. אנחנו מאבדים את המומנט, את הטעם, את המטרה של התענית. המטרה של התענית זה שהאדם יהיה מכונס בתוך עצמו באותו יום של התענית, יעשה חשבון נפש, ויבין שהוא פשע וחטא כלפי הבורא, ועכשיו הוא חייב לבורא לתקן את אותם המעשים שהוא עשה, והוא צריך, כמו שאמר עזרא, אלוהי בושתי וגם נחלמתי להרים פניי אליך. אז באמת כן, מה התשובה? אפשר לצום באופן פרטי, לא חייב להיות בציבור, לא כתוב בשום מקום שתענית שובבים היא בציבור. וגם כל הספרים שכתבו לא כתבו שצריך להתכנס בבית הכנסת ולהגיד זה וזה וזה. אדרבה, עדיף לעשות את זה בצניעות. מדוע? יש לנו גמרא מפורשת. חציף עלי מן לפריש חטאוי. כלומר, מי שמפרש את חטאיו זה חצוף. אז עצם זה שהוא מופיע שם כאילו אני הייתי, היה לי עבירות, והנה החבר שלי, והוא רואה את החבר השני והשלישי, גם זה היה וזה היה. זה לא כל כך טוב. זה לא נראה יפה. ועל זה אמרו גם שביום הכיפורים, בעל חטא, שם אנחנו היינו מתוודים גם כן על אחד הדברים שם, על החטא שחטא מפניך בחוזק יד. מה זה בחוזק יד? אחד המפרשים כותב שהוא מראה את החטא שלו ומגלה אותו בחוץ. וכן בבידוי שפתיים. מה זה בידוי שפתיים? בידוי פה. בידוי פה שהוא מספר את החטאים שלו, אפילו שהוא מתכוון לתוודות, אבל עצם הסיפור זה לא טוב. אז יוצא למסקנה, בהחלט טוב שיצום האדם באופן פרטי, אם זה יום חמישי, שזה לכתחילה, כך כתבו, שזה היום הכי מתאים, אם הוא יכול גם שני וחמישי, יש כאלה שלא מזיק להם הצום, ובשביל הם מרגישים טוב עם התענית, אז הם צמים כל החמישה או השישה ימים של השובבים. ואוכלים בלילה, והעיקר זה לא התענית, העיקר זה ההכנעה, כמו שאמרה הגמרא, טובה מרדות אחת בליבו של אדם יותר ממאה תוכחות. השם יעזור שבאמת כולנו נשוב בתשובה ונתקן את אשר עיוותנו, ועל ידי זה יחיש השם את גאולתנו בקרוב. תודה.
אמן ואמן. יעל ממעלה אדומים, בבקשה. בבקשה, יעל ממעלה אדומים. אנחנו לא מצליחים לשמוע את שאלתה של יעל, ננסה לפנות לשאלה אחרת. דורית מצפון הארץ, בבקשה.
שלום.
שלום, שבת שלום.
רציתי לשאול לגבי הכנת מאיכת אבוקדו בשבת, או ביצים, מותר למאוך בשבת?
מאיכת ביצים בשבת מותרת. מאיכת אבוקדו, בננה וגידולי קרקע, אז בכלים שלהם שנוהגים למאיך אסור, אבל בשיני המזלג התירו. רוב חכמי דורנו ודור שעבר התירו את הדבר בשבת. אז לכן אם רוצים למאוך אבוקדו או בננות או כל מין פרי אחר או גידולי קרקע, אפשר למאוך אותם, כי האיסור הוא רק באותו כלי מיוחד, כגון שיש איזה מכשיר מיוחד או עם ידית מיוחדת שבה הם מוכים את תפוחי האדמה לעשות פירה, או כל שאר הפירות וירקות שנוהגים למעך אותם. אבל אם עושים את זה בשיני המזלג, זה בהחלט נקרא שינוי, וזה מותר.
תודה רבה.
בואו, תברכו.
כבוד הרב, שאלה שאיכשהו קשורה לשאלה ששאלה דורית, לגבי החלה בשבת, מהמקום שבו בוצעים, המקום האפוי יותר או האפוי פחות?
כן, זה גמרא בסנהדרין, שרב אשה, שם במשנה כתוב, 3 מלכים ו4 אדיוטות אין להם חלק לעולם הבא. וה3 מלכים זה אחאב, ירובעם, ומי זה היה השלישי? אחאב, ירובעם, ונו, ברח לי מנשה. אז בדיוק הוא בא למעשה. רב אשה אמר, מחר נפתח במנשה חברים. מחר נפתח במנשה חברנו. הגיע מנשה אליו בחלום בלילה ואמר לו, איך אתה קורא לי חברי? אתה מזלזל בי בצורה כזאת, אני הייתי מלך של ישראל, אז אומר לו, רב אשר, לא, אני התכוונתי לדרוש, להגיד עליך דברים, אז אמר לו, תשמע, לא חברך ענה ולא חברה דאבוך ענה, אני לא חברך ולא חבר אביך. אמר לו, אתה צודק, אני מתנצל, אבל בבקשה ממך, שאל אותו, מנשה את רב אשר, תגיד לי, מאיפה בוצעים את הפת בברכת המוציא? לא היה בידו של רב אשר לענות, אמר לו, ראית? שאלה כל כך פשוטה, אתה לא יודע, בלי אתה קורא חברך. רב אשר ברוב ענוותנותו השיב לו בחלום, אמור לי את התשובה, ומחר אני אגיד אותה בשמך בבית המדרש. אמר לו שלושה מילים, מאיך דקדים בישולה, מהמקום שנאפה יפה, המקום האפייה הטוב, כי הוא המובחר, וכך נפסק למעשה ברמב״ם, כך נפסק בשולחן ערוך, שעל כל דבר של ברכה, כגון יש לי צלחת פירות לפניי, אני לוקח את הפרי הכי בשל, הכי יפה, הכי מתוקן, ועליו אני מברך. או כל דבר ודבר, וכן גבי לחם, פת, אני לוקח את הלחם האפוי יותר, אותו אני בוחר לברכת המוציא, ואני בוצע מהצד שנאפה. לא חייב, לא צריך להיות שרוף, שרוף זה כבר יותר מדי, אלא הצד האפוי יותר. וגם יש סיבה נוספת, בגמרא עצמה אומרת, הגמרא אומרת שמי שאוכל פת אפויה, הוא מחכים, מי שאוכל פת לא אפויה, זה יכול לטפס את השכל, קצת לגרום כבדות במחשבה. אבל מי שאוכל פת אפויה, וכן מיני דגן כלויים, אז זה טוב. אז מכאן למדנו שזו המצווה לברך המוציא ולפצוע באותו מקום שנאפה יפה. תודה.
תודה רבה, יישר כוח, אתם מאזינים לתוכנית מקבלים שבת עם הגאון הרב בן ציון מוצפי שליט, הראש מוסדות בני ציון, כעת אל שאלתו של יצחק מירושלים, בבקשה.
שלום עליכם הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול למעשה איך ראוי לנהוג בסעודות משפחתיות מאוד מאוד מטומצמות, שיש רק כמה דודים ודודות, והאם חתן שמסתכל על חמותו עובר באיסור של לא תטורו?
ככה, האיסור של לא תטורו, האמת, הרמב״ם כתב אותו בצורה מאוד ברורה וחדה, גם רבנו יונה, וכך הרמב״ן וכל יתר הפוסקים הראשונים. על אשת איש אסור להסתכל אפילו כאורה, ועל אישה לא נשואה, פנויה, לא משנה אם היא גרושה או מה, אסור לי, מותר להסתכל סתם, אבל אסור להסתכל אם הוא מתכוון חלילה ליהנות. כלומר, אבלות הטור הוא קשור לזה שאדם יכול לבוא לידי מחשבות לא טובות. אבל באישה נשואה זה חמור יותר. עכשיו לגבי חמותו, אם הוא לא יסתכל עליה, היא יכולה להיפגע. לא כל הנשים יכולות להבין את חומרת האיסור של הסתכלות בנשים. הם לא... יש נשים בודדות, או אני לא אומר בודדות, אבל יש נשים די, טוב, די טובות שגדלו בבתים טובים או עם בעלים צדיקים. וכן עם הורים שלימדו אותם תורה ויראת השם תורה, ולימדו אותם שזה חלק מהצניעות של עם ישראל, שאנחנו משפילים את מבטנו ולא מסתכלים בפני הנשים. תהיינה אשר תהיינה, אבל לא כולם מקבלות את זה ולא כולם מבינות את זה, ולכן בהלכה יש התייחסות לזה, שאם אדם נפגש באיזה חנות או באיזה עסק או עם איזה קרובה שלו שהיא מדברת איתו והוא לא מסתכל עליה, אז היא חס ושלום תגיד, מה אני משוקצת, אני כזו נתאהבת בעיניך שאתה אפילו לא מסתכל, לא עונה לי, אתה הופך את המבט כמו אחד כועס או רוגז, זה ניקח כבר, נלקח לאידך גיסה, לצד השני, הקיצוני. ולכן במקרה כזה, כך כתבו הפוסקים, אפילו הגאון בן ישחי בספרו בן יהוידע כותב, שמותר להסתכל, יש הבדל בין ראייה להסתכלות. ראייה זה אני רואה כדי לזהות מי זאת המדברת אליי, אם זה היא או זה לא היא, או משום הנימוס, אני מסתכל באותו רגע. אבל הסתכלות, הסתכלות פירושה התבוננות, כי הסתכלות זה יותר לשון שכלי. הוא מסתכל והוא בשכל חושב איך היא נראית, איך זה, איך זה, איך זה, זה כבר אסור. אז לכן, חתן עם חמותו, זה מותר, הוא רואה אותה, אז מותר. אבל שאר הקרובות, כשהן מדברות אליו, או כשיש לו איזה שיחה באיזה נושא, שהוא נחיצות, לא סתם שיחת בטלה. גם שיחת בטלה אסורה עם שאר הקרובות. אבל לצורך לאיזה עניין או לאיזה בקשה מסוימת, הוא מבקש, הוא מדבר, אז הוא מותר לו להסתכל, ויזהר שלא יתכוון לשום איזה כוונה לא טובה. ואז בזה יצא ידי חובה שלא חלילה וחס תבוך תקלה על ידו. תודה רבה.
תודה רבה, יישר כוח. כעת אל רבקה מירושלים, סליחה, רבקה מבית חורון, וזאת תהיה כנראה השאלה האחרונה בתוכנית.
זה ירושלים המורחבת.
בהחלט, בהחלט.
שלום הרב.
שלום, שלום.
ותודה רבה לך ולכל עם ישראל.
אמן גם לכם.
שאלתי לגבי שמירת האוכל לחיות בשבת, מסלטים שאני מכינה בכל השאריות, האם זה הכנה מקודש לחול? האם מותר לי לחיות?
זה חיות, סליחה, לשאלה, חיות ששייכות לכם, שנמצאות אצלכם במשק.
של חברים, של שכנים ושל היישוב. יש כל מיני...
של היישוב. זאת אומרת, חיות משותפות לכל היישוב.
יש של היישוב ויש של שכנים.
כי זה חשוב. כן. אז כך, לגבי האכלת בעלי חיים, אז יש לנו דיון בהלכה ובשולחן ערוך נפסק. שבעלי חיים שמזונתם עליך, ולכן בעלי חיים של היישוב עצמו, אז מותר לנו לתת להם, אבל אסור להאכיל אותם בידיים, אלא מניח לפניהם והם אוכלים. ככה הלכה. עכשיו כאן השאלה לא לגבי האכלה בשבת, אלא השאלה שלך מתייחסת לכך שאת שומרת את שיערי האוכל ואחרי שבת להעביר להם את זה. האם יש בזה משום הכנה? לא. תשובה, אין בזה הכנה. כמו שאם נשאר לי אוכל בפרק, מהשולחן, מהארוחה, ואני לא רוצה לזרוק אותו כי יש איסור של בל תשחית, ואני שומר אותו במקרר, ויותר מזה, מותר לי אפילו להקפיא מזון לאמצע השבוע בשבת עצמו, ואין בזה משום מכין משבת לחול, אלא אני מונע קלקול של האוכל. וכן גם כן, אני יודע שהאוכל הזה, אם אני לא אשמור אותו כעת באיזה מחל מסוים או בכלי מסוים, הוא ילך לאיבוד או יתקלקל, ואז יהיה פה בל תשחית, והאוכל הזה מיועד לבעלי חיים, ובעלי חיים אין איסור של בל תשחית. יש אמנם, הגמרא אומרת שאוכל ראוי לאדם, אין מאכלים לבעלי חיים, אבל זה כבר אוכל שנקרא לא ראוי לאדם, כי לא יאכלו את האוכל הזה שהוא כבר מיושן, ועברה עליו עוד לילה, אז לכן אין בזה שום איסור, מותר יהיה לשמור אותו בתוך מיכל מסוים, לא בורר ולא מכין, אין בזה שום איסור, ואפשר לשמור אותו גם במקרר כדי שלא יתקלקל, ואם יצורך גם במקפיא, ולתת אותם אחר כך לבעלי חיים, מה גם שהאכלת בעלי חיים של עצמה היא גם כן מצווה. נתתי עשר בשדך לבהמתך, והדר ואכלת ושבעת. תודה.
אנחנו רוצים להודות לשואלת, כן, ולהודות כמובן לרקת יישר כוח לכבוד הרב.
תודה גם על המתיקות של בהנחיה.
תודה
רבה. וגם לכל החברים שם, תדרוש בשלומם.
וכמובן אבישי בר אושר, יש לו גם זכויות רבות בקיום התוכנית הזאת.
זכויות רבות בתוכנית הזאת, שהוא מסר נפש הרבה מאוד על קיומה של התוכנית, ולכל החברים, כל החברים כולם, ללא יוצא מן הכלל, הזכו וימצוא, ולכל המאזינים העיקרים שלנו ולעם ישראל כולו, המתחילים את שבת שמות, היום יום שישי של שובבים, הזכו וימצאו.